הגענו עד המילים האישה הישראלית או לפני כן? או למילים, אם היו, אם היה מצב המשפחה שלהם כל כך שלב ומכובד כמו שבישראל על פי הרוב, או למילים, האישה הישראלית ועשה זכויותיה על פי התוכן העדי. מישהו זוכר? טוב. מה זה? הגענו למילים, אם היה מצב המשפחה, לא? ככה זה נראה לי. מה שזכור לי. בסדר. אז אם אתם לא יודעים, אז אני אגיד לפי מה שאני זוכר. אם היה מצב המשפחה שלהם, 192, אם היה מצב המשפחה שלהם, כן, קיצור. הגורם הנפשי, בוא ניקח איזה שתי שורות קודם, ככה שנהיה. הגורם הנפשי של הדרישה הזאת, לקרוא את הפומביות של הבחירות בשם זכויות לנשים, כלומר, הרב פה מדבר על הזכות של האישה לבחור. כן, שקוראים לזה זכות של האישה. זה זכות בשבילה. בא בעיקרו על ידי מעמדן האומלל של הנשים ההמוניות אצל העמים האלה. כלומר, אצל העמים, האישה היא לא עיקרו של בית, תכף כמו שנראה. אם היה מצב המשפחה שלהם כל כך שלב ומכובד, כמו שהוא בישראל על פי הרוב, כמו שצריך להיות בעם ישראל, לא היו אנשים בעצמם ולא אנשי המדע והמוסר והאידיאלים הגבוהים דורשים את מה שהם קוראים בשם זכויות של בחירה של נשי, לנשים באותו הנוסח הרגיל, שהוא עלול לקלקל את שלום הבית, ואשר מקלקול זה מוכרח לבוא לריקבון גדול באחרית לחיים המדינים והלאומיים בכלל. כן, עכשיו צריך להבין מה הוא מתכוון. מה זה, מה, בסך הכל שאישה, מה, תלך לבחור בקלפי, מה זה, מה שירוס אותה? מה שהוא מתכוון לומר זה בשאלה, האם אישה בכלל צריכה להתעסק בעניינים הללו של פוליטיקה ועניינים מסוג הזה, לא מתוך זה שאין לה שכל בדברים הללו, היא יכולה להגיד ויש לה דעה אבל אם המקום שלה זה בעמדת השלטון, או שהיא צריכה להיות יותר קשורה אל הבית, אל התכנים המשפחתיים, כן, כמו שהוא אומר, מהקלקול הזה מוכרח לבוא ריקבון גדול באחרית לחיים המדיניים והלאומיים בכלל. אבל מתוך היוש ומרות הנפש הבאים לרגלי מהלך הגסות של הגברים בקלקול חיי המשפחה, חשבו להיעזר על ידי איזה ייפוי כוח ציבורי לעשות בזה את הטבת מצבן הארוס בבית פנימה, מבלי לחוס עוד על הבדקים המתווספים בו על ידי זה. על הבדקים זה הכוונה הסדקים הנוספים, אחרי שכבר רבו פרציו כל כך מבלעדי זה. זאת אומרת, אומר פה הרב, זה שאצל העמים התחילו להוציא את הנשים מהביתיות אל הציבוריות, זה בגלל המצב הלא תקין שקיים אצלהם ביחס לחיי המשפחה. המשפחה היא לא מהווה מקור של שלווה, וחשבו שברגע שבעצם האישה גם תתעסק בעניינים הציבוריים הללו, זה לא יזיק. אני אומר, ודאי שזה יזיק, זה יוסיף עוד יותר ערעור של בדקי הבית. אנחנו לא ירדנו ולא נרד למעמד כזה, ולא נרצה לראות את אחיותינו במעמד ירוד כזה. הבית אצלנו גם עתם מכון קודש, וחלילה לנו להשבית את הזוהר של חיי אחיותינו וליתן מקום למרר אותם על ידי המולת הדעות ומחלוקותיהן בענייני הבחירות והשאלות המדיניות. עכשיו תראו באיזה אטמוספירה חברתית הוא חי. שונה לחלוטין מהאטמוספירה שלנו היום, ובאמת זו שאלה גדולה איך לוקחת את הדברים של הרב וליישם אותה על מציאות חיינו היום. זאת אומרת, הוא חי בזמן שבו הרבה מהאנשים, אולי אפילו רוב האנשים, הם היו קשורות לבית. זה לא היה שאלה של האם האישה היא דתית או חילונית, או אם היא חכמה או פחות חכמה. זה היה דבר הרווח. בזמנו גם אישה שהיא לא הייתה שומרת מצוות, היא הייתה בסדר בסביבת הבית, כי יש הרבה הרבה עבודה בסביבת הבית, והיא נמצאת בבית, והיא עיקר הבית במובן הפשוט של המושג הזה. היום בזמננו המציאות מאוד מאוד השתנתה, כמו שדיברנו על זה, שמבחינה טכנית, לא רק מבחינה חברתית, אפילו מבחינה טכנית, המושג שנקרא עבודות הבית הפך להיות דבר הרבה פחות משמעותי. כל מה שפעם היו עושים בהרבה מאמצים, אנחנו עושים היום, ברוך השם, בקלי קלות, יחסית למה שנעשה פעם. נקודה אחת, טכנית, נקודה נוספת, זה ההתרגלות. כנראה מתוך זה של אישה שעובדת מחוץ הבית. אבל מה? אז כמו שהדגשנו, ברור שלדברי הרב פה יש משקל בעיקרון שעובד מאחריהם. זו הנקודה החשובה לענייננו. אז כמו שאמרנו את זה בפעם שעברה, זה נכון שאישה היום היא לא יכולה להישאר בדלת קירות, וזה משתי הסיבות שהזכרנו. אחד זה השינוי הטכני, שאין היום כל כך מה להתאמץ. אפשר למצוא, אבל אין צורך בזה בין כותלי הבית. והנקודה השנייה, השינוי המנטלי. היום נשים לומדות, וטוב שהן לומדות, ומילא גם כוחות היצירה המעשיים הם מתגדלים גם בתחומים שהם לא תחומים פשוטים, תפירה ואפייה ובישול, אלא גם ביכולות נוספות לפעול על המציאות ועל העולם. זה ודאי דבר שהשתנה, שוודאי צריך לקחת אותו בחשבון. אבל הנקודה העקרונית, שמקומה של האישה מבחינת מרכז החיים שלה התודעתי, טכנית היא תצא לעבוד מחוץ לבית 8 שעות ביום, אפילו נניח זה הרבה מאוד שעות בשביל אישה, אבל נניח שהיא תצא לעבוד 8 שעות מחוץ לבית. אבל השאלה, איפה היא רואה את עיקר ההוצאה לפועל של אישיותה? במשפחה, בבית, או שיש לה קריירה, מה שקוראים היום? וזה נקודה שצריך לקחת אותה מדברי הרב. כן, המושג אשת קריירה, מה שלקוח במה שמדובר בעולם הגדול, שפירושו שהבית שלה הוא משני והחוץ לבית הוא עיקרי, לא רק מבחינת השעות אלא מבחינת המקום בנפש, זה דבר שהוא לא דרך עם ישראל. זה לקוח מגויים, זה תרבות נוכרית, זה לא התרבות שלנו.
אמור להיות התרבות שלהם, של הנשים.
כן, הוא אומר שגם אצלהם זה בא כתוצאה מקלקול. אבל זה בסדר, בסופו של דבר זה קיים אצלהם. אנחנו לא צריכים לייבא מהם את הקלקולים האלה אלינו. הנה, ותכף הוא מסביר, כן, את הנקודה הזאת. האישה הישראלית מבססת את זכויותיה על פי התוכן העדין של ערך הנפש המיוחד לה. צריכים לנסות להבין מה הנקודה המיוחדת באישיות של אישה. לא על פי חוקים קצובים וחתוכים עשויים ביציקה מוכנית, שהם בעדה קרני ברזל שאינם עולמים כלל לדעת נפשה, ועל פי רוב איננה די חזקה לפי אופיית יביא להשתמש בהם, ואין בכוחם להשלים את מה שהם מקלקלים ביסודם של היחוסים הנפשיים השולטים בהקפתם על כל שטח חיים כולו. כלומר, בעצם אומר, ההתחככות הזאת עם הפוליטיקה ועם דעות ופולמוסים והפגנות, זה לא הטבע העדין של אישה. אנחנו צריכים לטפח את העדינות הזאת, זה העולם הפנימי שלה, שיש בו עושר פנימי של העדינות וכולו, וממילא ההתעסקות עם ההתנצחות ומאבקי הכוח הפוליטיים, זה לא תפקידה ולא אישיותה, לא מתאים אישיותה. המשפחה היא לנו יסודה של האומה. בית יעקב יבנה את עם ישראל. אנו מכינים את בניין האומה על פי טבע נפשנו. היננו תמיד מוכנים להכריז על דבר החובה המוסרית של ההקשבה לדעת האישה בכל בית בישראל, גם בנוגע לשאלות כלליות חברתיות ומדיניות. זאת אומרת, אומר פה הרב, זה לא שאני מציע שהאישה לא יהיה לה שום דעה בעניינים הללו. היא יכולה להביע את דעתה, ולא רק יכולה, גם צריך להתחשב בדעתה, צריך להקשיב לדעתה בעניינים הללו. אבל הדעה המוסכמת מוכרחת היא לצאת דווקא מן הבית, מהמשפחה בתומתה. והמשועבד להוציא אותה לרשות הרבים הוא האיש, אבי המשפחה, שעליו מוטלת חובת פרסומה של הדעה המשפחתית. הוא בעצם אומר פה, זה לא שהאישה לא תבוא לידי ביטוי, תבוא לידי ביטוי דרך הבעל שלה. מי שהמוציא ומביא את ענייני הבית זה האיש. אז זה לא שהוא לא יתחשב בדעתה, להפך הוא ראה את עצמו כמישהו שהוא גם צריך לבטא וצריך לייצג בסופו של דבר את מה שיוצא מכלל הבית. כן.
אז אם יש לה דעה בנושא, היא כן תבין, והיא כן תתבטל על זה עם בעלה, ואולי יכולה להתשפל על מה שהוא יבחר וזה, אז מה כל מה שמפריע? מה שמפריע זה הפעולה הטכנית ללכת ולהצביע ולשים את הפתק הזה בקלפי.
כן, הוא תפס את זה, אני לא יודע בדיוק מה היה הרקע בזמנו להבנה הזאת. הוא תפס את זה שהיציאה למה שקורא זה הקלפי וכו', כל השותפות הפרקטית הזאת היא למעשה להתכתש בתוך מערכת בחירות. גם אם אתה לא נבחר, גם אם אתה רק בוחר. עכשיו, אני לא יודע מה היה ההווי שהיה בזמנו, עם הסולידיות שיש היום בבחירות, זאת אומרת, אתה בעצם יכול לא לעשות שום דבר, חוץ משל, כמו שאתה אומר, לך, אתה תשים את הפתק ותו לא. יכול להיות שפעם, בהיעדר אמצעי התקשורת שיש לנו היום, ההתוודעות של האדם בכלל, לכל ה... או ההשתייכות הפוליטית היא גרמה גם להשתייכות לכל מיני כינוסים ועצרות ואסיפות, כי גם האפשרות להביע את הדעות ולפרסם אותם הייתה כנראה דרך הדברים הללו. טוב, איך אתה מפרסם לדוגמה מפלגה? היום אתה אומר, טוב, תכתוב אני יודע, היום בכלל יש לך אין ספור אפשרויות, אבל אפילו בתקופה שהעיתונים היו נפוצים גם יחסית היו אפשרויות, אם כן לא יודע כמה העיתון השקיע בתעמולות בחירות לסוגן ומיניהם. יכול להיות שזה היה סוג של שוק כזה, הווי רחוב. זה בעצם מה שאתה רואה, אתה רואה כרזות רחוב, אתה חלק מהעניין, יש עצרות, יש כינוסים, יש הפגנות. דרך זה המפלגות היו מתפשטות ומתפרסמות. אז כל ההווי הזה לא... זה מה שהוא אומר, כל ההתכנסות לתוך ה... הקרב הזה ולהיות חלק ממפלגה בפועל, זה לא מתאים לאישה. אני אומר שוב, גם היום צריך לקחת איזונים מהדבר הזה, לומר שבעצם אם נתרגם את זה אלינו, להשתייך למרכז המפלגה זה לא מתאים, אבל כמו שאתה אומר שבצדק ללכת להצביע בקלפי ותו לא, ולא להשתייך עכשיו לאיזה כל מיני מהלכים פוליטיים מקיפים ורחבים. זה כן מתאים, כן יכול להיות מתאים. וכשאנו דורשים מן האישה שהיא תצא לרשות הרבים המדינית ותסתבך בפרסום דעתה, אתם רואים ככה הוא, כנראה זה היה הצורה של ההתנהלות של הדברים, ותסתבך בפרסום דעתה בשלות בחירות ומדינות בכלל, אז אנו עושים אחת משתי אלה, או שהיא מתלמדת על ידי זה בחנופה להחניף לאיש וליתן את קולה על פי קולו שלא כפי הקרתה שלו מקלקלים בזה את מוסרה ואת חופשה הפנימי. זאת אומרת, הכוונה היא או שילחצו עליה בעלה או נדע כל מיני גורמים חיצוניים, ואז בכלל אתה חיפשת על זה שיהיה לה חופש ופה היא תהיה נתונה ללחצים. גם פה כנראה זה נובע מאיזושהי התנהלות מנטלית שכנראה בזמנו עדיין לא היה את הדעתנות הזאת שאנחנו מכירים אצל נשים. נשים, כמו שאמרתי, יכול להיות מכל הסוגים, כל המינים היו יותר פשוטות ופחות מביאות לידי ביטוי את הדעות שלהם, אז הרבה פעמים כנראה היו נתונות להשפעה אגרסיבית חיצונית. אפשר היה בקלות לשנות את דעתן בעניינים הללו. אז הוא אומר, אתה חיפשת חופש בביטוי, להפך, אז אתה רואה שבסופו של דבר היא לא זאת שמשפיעה. או שעל ידי מאומות הדעות וחילוקיהן נהרס מצב שלו בבית, והבדקים הכלילים שבמשפחה מוכרחים להביא פרץ גדול באומה. זאת אומרת, אם אתה מכניס אותה לתוך הקלחת הפוליטית, אז זה יוצר מחלוקות וויכוחים, ובסופו של דבר בתוך הבית פנימה גם לפעמים נוצרת פלגנות. ומילא ברגע שהבתים מתעררים, המשפחות מתעררות, אז זה מקלקל את עם ישראל ככלל. ולעיני העמים הרינו מורידים את כבודנו הכללי כשאנו מראים לעולם כי שיטה מקורית הנובעת מהתוכן של רוחנו העצמי המתגלה על ידי תורתנו ומסורתנו הקדושות שאינם בעדנו רק דברים סימבוליים. כלומר, התורה והמצוות זה לא רק סמלים, כי אם ערכי חיים ממשיים, כלומר, תורה ומצוות זה חיות. אין לנו בשביל תוכנית מדינית ובתחילת צעדנו הראשון של מסה מדינית, אנו צריכים כבר להיות דווקא תלמידים קטנים של ערמי התרבות הזמניים, שהם עצמם עומדים עדיין נבוכים הרבה בשאלות חיים הקשות, בייחוד בכל הערכים הרוחניים והמוסרים שבהם, ובייחוד בפרובלמה הקשה הזאת של שאלת הבית והמדינה. זאת אומרת, כן, אומר פה הרב, זה שאנחנו מעתיקים מהם את כל ההתנהלות שלהם הפוליטית, זה לא מוסיף לנו כוח, כי בזה אנחנו בעצם מראים להם שכל מה שאנחנו עושים זה רק להעתיק מהם ולא להשתייך למה שמתאים לנו באמת. צריך לקרוא את המשפט הזה בצורה כזאת. כשיטה מקורית, אני מדלג על הסוגריים האלו, אין לנו בשביל תוכנית מדינית, כן? אנחנו מראים לעולם שאין לנו מה לומר בהתנהלות הזאת, אלא אנחנו רק פשוט מעתיקים מהם את כל מה שהם עושים ולוקחים את זה אלינו, אף פי שזה לא מתאים בכלל לנו, וגם אצלהם זה לא מופיע בצורה שלימה. מתיירא אני מאוד מפני הקטגוריה של שונאינו מבית ומחוץ, שלא תתרבה על ידי הצעד הפזיז הזה. כלומר, אומר פה הרב, אני מאוד מפחד שזה יגרום להרבה ביקורות או פנימיות או חיצוניות שתבונה מהצד הזה שאנחנו רוצים להנהיג שאנשים תבחורנו. רק צריך להבין את הסיטואציה. הוא כותב את הדברים במקום שבעולם החילוני בזמנו היו דיונים אם זה מתאים שנשים תשתתפנה בבחירות. אנחנו רחוקים איזה מרחק שנות אור מדיונים כאלה.
בעולם הכוונה?
כן, זאת אומרת ביישוב כשיש בחירות לוועד של היישוב, לא משנה מה שהיה אז באותו זמן, היה דיונים באופן כללי האם זה נכון שנשים תשתתפנה. אז מסתבר שהחילוניות הליברלית היא ודאי אימצה, כמו שהיא מאמצת לליבה את כל מה שמייד אין הגויים, לוקחת את זה בשמחה ובססון. אבל כנראה ציבורים יותר קשורים לתורה ברמות כאלו אחרות, אצלהם זה עדיין היה בתור איזשהו דבר שצריך לדון בו. כן, ולכן הוא כותב את הדברים, לכן צריך לראות את זה בהקשרים ההם. שוב, לקחת מזה את העקרונות אלינו, אבל פרטים בתוך כל המאמר הזה צריכים לדעת שיש הרבה דברים שיש להם מקומם ושעתם. מצד הכרתי הפנימית קורא אני לכל אחינו ואחיותינו החפיצים בבניין עמנו לייסד את שפתנו המייסדת של נבחרי מדינתנו על פי רוח עמנו החסון והעתיק, על פי רוחנו המקורי שהוא עומד להשפיע מעוז התואר והקודש שלו על כל עמי התרבות, לסדר להם דרך חיים יותר מתוקן, יותר רצויה, שלמד אותם לבנות את המדינה דווקא על היסוד של בניין המשפחה והבית וסגולות נפשיות המכשירות מצב של חיים לאומיים כאלה ישאבו הם ממקוריהם. עכשיו תראו עוד נקודה שמאוד מאוד השתנתה היום יחסית לפעם. היום בעולם נתפס באופן כללי בגלל האסלאם הקיצוני או כל מיני מקומות בעולם שהם באמת פרימיטיביים, שאם אתה, זה מין משוואה שהפמיניזם הקיצוני יצר אותה והעולם קולט אותה פחות או יותר בסגנונות הקרובים אל הפמיניזם הזה, שאם אתה תאמר שאיש ואישה הם בעצם שתי ישויות שונות, אתה למעשה גורם לפיחות במעמדה של האישה. זאת אומרת, הפמיניזם הקיצוני בעצם טען שמדובר פה בשני יצורים שהם שווים לחלוטין. אני אמחיש את זה יותר. הרי יש הבדל בין איש לאישה, הבדלים מנטליים. בסדר? יש גם הבדלים בין גבר לגבר, הבדלים מנטליים. מה זה, הפערים האלו אתה רואה בהם איזשהו דבר שהוא סיבה להגדיר שיש חוקים שמתאימים לגבר פלוני וחוקים שמתאימים לגבר אחר? לא, אתה מבין שעם הבדלים המנטליים ועם השינויים ופרצופים השונים ודעותיהם השונות, בצורה של דבר אתה צריך לתת להם הנהגה שוויונית. אבל כמובן הטעות הגדולה של הפמיניזם הרדיקלי זה בדיוק הנקודה של הטשטוש הזה. ברור שיש הבדל מנטלי משמעותי בין איש לבין אישה. זה לא איזה שהם הבדלים, הייתי קורא לזה גוונים וכולו, אלא הבדלים משמעותיים בין איש לבין אישה במהות הפנימית. ואם אתה לוקח את האישה ואתה הופך אותה להיות איש ולא מתייחס לרגישויות ולמבנה הנפשי המיוחד שלה, בזה גופה אתה מגרע לה את ההזדמנות שצריכה להינתן לה להיות אישה. בדיוק כמו שהיו לוקחים איש ומדכאים לו את הצדדים הגבריים. בדיוק אותו דבר, אותו חטא. וזה הם לא תופסים. אתם יכולים לראות איך היום כשמדברים בשם השוויון הזה, שהם לא מדברים על שוויון הזדמנויות שהוצאה לפועל של התכונה היסודית השונה, אלא מדברים על שוויון טוטלי. אם איש, למה אצלם זה הצלחה שיש להם טייסות? כי זה איזשהו תחום שהיה נתפס כתחום גברי. עכשיו הצלחת להביא אישה לשם, סימן שאתה מאוד מתקדם, אתה נאור, הפכת את האישה להיות גבר, כן? וזה שטות גמורה.
למה
נוסעים
הפוך,
כאילו? מה?
למה
נוסעים
הפוך, גבר, אישה?
כן, במקומות שבהם הפמיניזם משתולל והאישה תהיה מרובת זכויות יחסית לאיש, אז יתחיל שוביניזם לנסות להביא את הגבר להיות במעמד האישה. אז יהיה תנועות למעמד הגבר. יהיה חברי כנסת כאלו בודדים בין כנסת שלמה שכולה נשים, שהכניסו אותם לשדולת הגברים. זה מכוחך הרי. אתם יכולים לראות שגם בחברות הכי מטורפות בתחומים האלה, בסופו של דבר רואים שברוב התפקידים שדורשים סמכותיות ודורשים אחריות רחבה ודורשים שיפוט, גברים מופיעים. גם בהכי נאורים. הפמיניזם הזה היום הוא כבר לא בעוצמות כמו שהוא היה קיים פעם. כשהוא נוצר בהתחלה, הוא נוצר עם רעיונות מאוד מאוד קיצוניים. היום הוא, בהרבה מקומות הוא כבר מתאזן, יחסית, כן? הוא לא נמצא בשלבי השיא שלו, רק מנסים כל פעם להחיות אותו מחדש, צריך כל מיני דברים כאלו אחרים. אבל תראו שגם בחברות הכי הכי פתוחות, הכי ליברליות, הכי משוגעות ומטורפות בנושאים האלה, יש דבר בתפקידים שדורשים את האחריות, את היציאה מחוץ לבית להמון המון שעות, את להיות מסור ברמח איברים ושסגידים, זה תפקידים שגברים עושים אותם. כמה מדינות בעולם יש להם ראש שהוא אישה? כמה? הייתה איזה נסיעה אחת לאמריקה? לנו כבר הייתה ראש ממשלה.
גרמניה יש.
אני שואל לאמריקה, לאלו בעלי המוסר שיטיפו לנו כל היום, הייתה להם? תעשו חשבון גם כמה בבית הנבחרים שלהם נשים וכמה גברים. תלכו לבדוק כמה טייסי חלל יש וכמה טייסות. תבדקו כמה מדענים בכירים וכמה מדעניות. תבדקו בכל התחומים. כל התחומים שצריך אחריות רחבה, תלכו לחברות הכי הכי מתקדמות. אתם תראו שברור שהרוב דברים. למה? מה, מישהו חוסם אותם מלהגיע לשם? אין להם דת, אין להם כלום. שום דבר לא מפריע להם להגיע לאן שהם רוצים. כי יש טבע, יש טבע של אדם. אי אפשר להרוס את הטבע הזה. אז מה הם רוצים? הם רוצים להפוך את האישה להיות איש, הם גורסים אותה עוד יותר. בדיוק כמו שיקחו גבר, הפכו להיות נשי. תנו לו תפקידים, ישימו אותו, יגידו לו, תשמע, אתה צריך לשבת עם הילדים, לגדל אותם, אתה צריך להיות כל אחרי צהריים בבית. תעבוד 6 שעות, 5 שעות, תהיה אחרי צהריים בבית. זה מטורף הדבר הזה. זה לא, אי אפשר לעשות דבר כזה. זה לא רק שאלה טכנית, זה שגבר יכול לשטוף את הרצפה בדיוק כמו אשתו, ויכול גם לשטוף כלים כמו אשתו, ואפילו לבשל, זה פשיטה. אבל הוא לא יכול להיות אמא כמו אשתו. זה לעולם הוא לא יכול להיות. אם תנסה להביא אותו למצב כזה, הרסת אותו. הרסת אותו. בדיוק זה מה שהם עושים לאנשים, רק הפוך. הם הולכים להפוך אותם להיות גבר. הם חושבים בשם השוויון, כי כאילו, זה טוב להן. לא, זה לא טוב להן, אין שום עניין בדבר הזה.
אבל תמיד יש כמה
שהם
כאילו
בצורה,
נכון?
כן. מה? יוצא דופן?
כן.
יש תמיד, לשני הכיוונים.
זה ראשון,
אנשים. לא בטוח. אני לא בטוח שבלי השיגעון שיש בעולם של השוויוניות הקיצונית הזאת, גם אנשים שהיום הם כן הולכות למשרות נקרא לזה שדורשות מנהיגות חזקה וכולו, לא בטוח שבמהלך נורמלי של חיים שכן נותן לאישה ומדגיש את הצד הנשי שלה, הם היו מגיעות לשם. יכול, לדעתי, רובן זה פרי עיוותים. בדיוק כמו שזה נתפס בעינינו כדבר מעוות שגבר יגיד לעצמו, תשמע, אני רואה את עצמי בעיקר סביב הילדים וסביב הזה וזה, אתה תגיד, תשמע, זה משהו חריג בקנה מידה, כן, לא יודע בדיוק כמה. זה אחד להמון, כך גם אצל אישה זה ככה. בהפך. זה שאנחנו רואים את זה אצל אנשים יותר, אני לא יודע בדיוק, לא עשיתי סטטיסטיקה, אבל בתחושה שלי, זה נראה לי שאצל אנשים היציאה החוצה היא הרבה יותר מאשר של הגברים להיכנס פנימה, בגלל ההשפעה של הרעיונות השוויוניים הללו. השוויוניים השליליים, גם אנחנו בעד שוויון. שוויון הזדמנויות להיות מה שאתה.
למה באמת הם נופלות בפחד?
מה זה? כי הנאורים אומרים שזה נקרא שוויון.
אבל איך הם מבלבלים אותם? אם זה האופי שלהם,
לא חסר לבלבל. אפשר בקלות לבלבל את האנשים, כי כלפי חוץ זה באמת נראה ככה. מה זה שוויון? שוויון זה הכל אותו דבר. עכשיו, מה אתה חושב, שהם כולם מאושרות בתפקידים החיצוניים שלהם? אבל זה עניין שאתה זורם עם כל מיני דברים שהמציאות מכתיבה לך ומשבשת לך את הדעת. עד
כמה שאולי זאת, זה רק כאילו, מה?
לכן אתה רואה שהרוב... אתה רואה שהרוב הם לא כאלו. זאת אומרת, אתה רואה שרוב אנשים, גם אחרי כל הרעיונות השוויוניים האלו, וכל מה שהם שגעים להם את השכל, הם לא הולכות ל...
אז אולי יש מקום לבוא ולהגיד שיש כמה, יש בודדות שאולי כן מסוגלות לחיות בתוך כל הבלגן הזה.
יכול להיות שכן, אבל אני אומר, זה הרבה הרבה פחות מאשר מה שאנחנו רואים היום. הרבה הרבה פחות. מסתבר שכן, תראה, זה כמו בדיוק כמו אצל איש בהפך מזה. כן, אם יהיה איזה אבא, אמא כזה. זה הטיפוס שהוא כזה אופי כזה ביתי וחם ומלא רגש ו... יכול להיות עם ילדים הוא שם, כמה כאלו יהיו. זה נתפס בעינינו כקטסטרופה, נכון? שיעשו ככה לגבר. אז זה מה שהם עושים לאישה, רק הפוך. זה אותה סטייה מהטבע הבסיסי של האדם.
איך אפשר לשנות את המציאות חזרה, המציאות בקורס?
אני חושב שצריך, כמו שאמרתי, להציע הצעה מאוזנת. יש פה שני דברים. אחד, קודם כל צריך להציע הצעה מאוזנת, שהכוונה היא שהיא כן תתייחס לשינויים ולתמורות המנטליות שיש בעולם היום, באישה, בלי קשר לפמיניזם הזה. בלי קשר. זה שנשים התחילו ללמוד, זה לא התחיל מפמיניזם. זה התחיל מצורך. העולם, ההשכלה הפכה להיות משהו שנמצא באוויר של העולם, היא לא נמצאת אצל יחידי סגולה. אז ברור שזה זה 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 נמצא כבר במנטליות של האדם שהוא מבקש השכלה. ואדם משכיל, הוא לא יכול להתעסק בעבודות פשוטות כל הזמן.
אי אפשר להגיד שאנשים יש כוח גם, אולי לא עד כדי, אבל יש להם גם שייכות לזה וגם שייכות לזה. זאת אומרת, הם לא יכולים להיות גבר עד הסוף. יש להם יותר יכול להיות גבר מאשר גבר להיות אישה.
לא, לא נכון. אישה צריכה להיות תמיד אישה. אמרתי, אני חושב שהנוסחה שהיום אנחנו צריכים לאמץ אותה, למרות שלדעתי גם היא תעבור תמורות ושינויים, כי כל הנושא שקשור לצניעות וקשור למה שהוא תיאר פה מקודם הרב, את העדינות הנפשית הזאת שהיא פנימית מאוד, אין לנו אותו בעולם, כי העולם הוא מאוד גס. העולם המערבי הוא מאוד מאוד גס, הוא רחוק מאוד מלהרגיש את העדינות שאנחנו מדברים עליה. אז לכן, ככל שהעולם יתפתח יותר בלחוש תחושות עמוקות, אז אני חושב שגם הרבה הרבה מהנקודה הזאת של הצורך בביטוי עצמי בצורות כאלו אחרות, הוא יהיה הרבה יותר מעודן. אבל אני מתייחס למציאות של היום. כן? או איזושהי מציאות אידיאלית שכרגע לא קיימת במציאות שלנו. המציאות של היום שכמו האיש, האישה היא חכמה לא פחות, והיא יכולה לדעת הרבה דברים מבחינת היכולת של השכל כמו האיש, וגם היא לומדת, אם לומדת, אז מה שאני מציע זה שבאמת רוב ככל אנשים הם תעבודנה בעבודות מחוץ לכותלי הבית, כי כמו שאמרתי, העבודות בכותלי הבית הן לא עבודות שהן מאתגרות. אנשים שהם משוכללים מבחינה מנטלית וכולו. ודבר שני, גם אין כל כך מה לעשות. כל כך הרבה שעות ביום, בין כותלי הבית. אז כן צריך עבודה מחוץ לבית, אבל לא בתור קריירה. בתור הוצאה לפועל מסוימת, בתור השקעה מסוימת, בתור דבר שאדם חושב שהוא מועיל לעולם, או מבטאת את כל מיני צדדים באישיות שלו. קריירה זה המשפחה. זה הקריירה. עכשיו לדוגמה, נפקא מינה מזה, זה שאם ארגונים פמיניסטיים רוצים להועיל לנשים שיתאגו להם, שם העבודה שלהם לא יהיה עד שש אחרי צהריים, משבע בבוקר. שידאגו שאישה הולכת לעבודה בשמונה וחצי תשע וחוזרת בשתיים אחרי צהריים. לזה ידאגו. כי הרי כשהיא באה הביתה היא תהיה האמא בבית. גם אם היא תחזור בשש בערב. זה משונה מבעלה. אם הוא חוזר בשש, הוא לא האמא. הוא בעצם סיים את התפקיד שלה. היא תחזור, יש לה, היא גם צריכה להיות האמא של הילדים שלה. אז אם אתה דואג לה, אז אתה חייב לדאוג לה שאת התפקיד הטבעי הזה הכי הכי נחוץ למשפחה היא תוכל לעשות אותו על הצד הטוב ביותר. אבל הם לא דואגים לזה, הם דואגים לה לקריירה מחוץ לבית. נו, ומי היא האמא בבית? הרי צריך שמישהו יעשה את זה, זה היא. אז מה שקורה, היא עבד גם מחוץ לבית בשם הקריירה, ובתוך הבית היא מתפקדת כמו שכל אמא צריכה לתפקד, שהילדים שלה מצפים ממנה לדבר הזה, מצפים ליחס ומצפים לארוחות ומצפים לחום בבית ומצפים שיהיה נעים ומצפים שמישהו יכין להם ארוחת בוקר ארוחת ערב ויתן להם סנדוויצ'ים ויקח אותם, ילווה אותם לדלת ויקדם את בועם כשהם באים זה דברים נורמטיביים לחלוטין, זה מה שכל ילד צריך. אז הם כסילים, נו. הם דואגים לה, עכשיו הם דאגו לה להיות טייסת. הכסילים האלה. ובכלל, איפה אמא שלכם? בשמיים. כן, בשמיים והם לא יתומים.
הרב, איך יודעים שזה לא צורך שעה, כמו במקרה של דבורה?
מה?
איך יודעים שזה לא צורך שעה, כמו במקרה של
דבורה? כי בשביל צורך שעה צריך שהקדוש ברוך הוא יתגלה ויגיד שצריך את זה. בינתיים שהקדוש ברוך הוא לא התגלה ואמר צריך את זה, אז יש לנו שני אמצעים לדעת שלא צריך את זה. אחד התורה ושניים השכל הישר. טוב, בואו רק נגמור קצת את זה שנגיע לסוף של מתיירא אני מאוד מפני הקטגוריה של סולינו בית ומחוץ שלא תרבה על ידי הצד הפזיז הזה ומצד הקראתי הפנימית קורא נלכו לכם וחייתנו החפצים ולעל עמנו לייסד את ספטנו ומסד שפחרי מדינתנו על פי רוח עמנו החסון והעתיק על פי רוחנו המקרי שעומד להשפיע מעוז התואר והקודש שלו על כל עמי התרבות לסדר להם דרך חיים יותר מתוקן יותר רצויה שלמד אותם לבנות את המדינה דווקא על היסוד של בניין המשפחה הבית סגולות נפשיות המכשרות מצב של חיים לאומיים כאלה ישאבו הם ממקורינו כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. נעצור כאן.